ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף יוד גמל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחילים חמש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. שכך או סיכך בנאגד. אנחנו נראה שיש צמחים שהם בגידולם כאילו הם מחוברים בפני עצמם. המבנה שאנחנו מציגים בפניכם, אנחנו מבליטים או משתמשים בצורת פפיון דוגמאות של צמחים שאגודים בפני עצמם. בהמשך אנחנו נראה שימוש בפס כפול, הם מימרות של רב חיסדא, אמר רבינה בר שילה. ואנחנו גם כן ממליצים, כמו שהמלצנו מתחילת המסכת, להשתמש בספר ציורים, ובפרט בספר פירוש חי, וכעת לפנות לציור מספר 190. הגמרא, אמר רב גילול המרב, היי אפקוטה דדיקלה. רשי בשורה שנייה אומר, אפקוטה דדיקלה, מוצא הדקל כשהוא סמוך לקרקע, יוצאים בו דוקנים הרבה סביב סביב. אז אנחנו מתייחסים לגידול הזה. מסחכין בהו, אומרת הגמרא, אפשר לשמש בו כסחך, אף אגב דאגידי. אגד בידי שמיים לא שמי אגד. רשי כותב, ואף אגב דאגידי שמחוברין ענפי האילן יחד, ודמי לחבילין, לא חבילות, דאמרן אין מסחכין בהן. אמרנו בדף י"ב, המשנה אמרה שאין מסחכין בחבילות, חבילות קש, חבילות עיצים וכו'. והגמרא ממשיך כאן ואומרת, אף אגב דהדר אגיד להו, ציור 191, איגד בחד לא שמי אגד. גם פה מה רשי אומר, ואף אגב דהדר אגיד להו, איהו הענפים של מעלה. כאילו לקחנו את החלק הזה שנקרא אפקוטה דדיקלה, והחלק עליון שלו הם ענפים שהם נפרדים, אמנם מחוברים בחלק התחתון, אבל למעלה הם נפרדים, והוא חיבר אותם, קשר אותם, אומר רשי, כדי להשכיבן, בני שמתפצלים לכאן ולכאן, ונוקפין למעלה, ואין סותמין הנקב. אז אנחנו למדנו פה שאפשר לסכך עם האפקוטה דדיקלה, למרות שהוא מחבר אותה מלמעלה. למרות שבעבר אמרנו שאין מסכים בחבילות. אמר רב חיסדא אמר רבינה בר שילה, הני דוקרי דקני. מבחינת גידול או מבנה שלהם הם כמו האפקוטה דדיקלה. מסחכין בהו, אף אגב דאגידי נינון, אגד בידי שמיים לא שמי אגד, אף אגב דהדר אגיד להו, איגד בחד לא שמי אגד. רשי כותב, אגד בחד לא שמי אגד, כל דבר יחידי המחובר יחד ואוגדו בפני עצמו אינה אגודה, עד שיתן דבר אחר עימו ויאגדם יחד. ממשיך הגמרא ואומרת, תניא נמי הכי, אנחנו נביא ברייתא שמסייעת לדבריו של רב חיסדא, שהוא התייחס לדוקרי דקני, יש לנו קטע בסוגריים, כי מה שכתוב בתוך הסוגריים זה לשון שצריך לעבור תיקון. אחרי הסוגריים כתוב קנים של דוקנים משחכים בהן. אז הקנים של דוקנים זה הדוקי דקני שהוזכר ליעיל. בתוך הסוגריים עכשיו נקרא, אמרנו שנביא ברייתא לסייע לרב חיסדא, קנים ודוקנים משחכים בהן. הגמרא שואלת, קנים פשיטה, אני לא צריך ברייתא ללמד על קנים באופן ספציפי, הרי זה דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה כמו כל הצמחים למיניהם. מה מיוחד בקנים? אימה, קנים של דוקנים משחכים בהן. וכפי שאמרנו מקודם, בחלק התחתון הם מחוברים ובחלק העליון הם מתפצלים. כעת יש קטע של כמה שורות טובות, לפחות 10 שורות בסוגריים. זה עוד מימרה של רב חיסדא אמר אבינו בר שילה, אבל לא קשור לדיני סכך, אלא בגלל שהוא הוא מביא את זה, אז המימרה שלו זה כמו הרבה פעמים בשס מצרפים מימרות של אותו מאן דאמר. כאן יש קטע שקשור להלכות מרור ביום בפסח, אכילת מרור בפסח. אחרי הסוגריים אנחנו רואים המשך הדברים שהזכרנו עכשיו, ונדלג לשם רק לראות את המבנה. אמר רב חיסדא, איגד בחד לא שמי אגד. אנחנו הזכרנו את זה כבר, שדבר שהוא דבר שהוא יחידני ואני קושר אותו, זה לא נקרא אגד, לא לעניין חבילה לסכך ולא לעניין הלכה נוספת בתורה, אגודת אזוב. יש כמה מקומות בתורה שהגמרא מחייבת שימוש באגודת אזוב, ואם אתה לוקח אחד אזוב אחד וקושר אותו, זה לא הופך אותו להיות אגודה. 3 שמי אגד, אם אתה לוקח 3 פריטים בודדים נפרדים וקושר אותם יחד, זה נקרא אגד. 2 מחלוקת רבי יוסי ורבנן, ואנחנו נמתין עד לשם. בואו נחזור לקטע שבסוגריים, שאמרנו הוא מתייחס להלכות מרור בפסח. ואמר רב חיסדא אמר אבינו בר שילה, הני מרירתא דאגמא, מרירתא מרור, רש"י כותב חזרת של אגם, אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. מיטיבי, אנחנו נביא קושיה דווקא ממה שהזכרנו מקודם, האזוב. התורה מחייבת, כפי שאמרנו, שימוש באזוב בכמה הלכות. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, ולא אזוב יוון. התורה כותבת אזוב, זה לא אומר שכאשר להשתמש באזוב יוון, ולא אזוב כוכבי, ולא אזוב מדברי, ולא אזוב רומי, ולא אזוב שיש לו שם לוואי. אז אותו, על אותו משקל פה לגבי מרור, מרור כתוב בתורה על מצות ומורים יאכלו, ולא כתוב מרירתא דאגמא, שלכאורה הוא שם לוואי, שם מלווה, שם כפול עם שני מרכיבים, זה לא זה. אז איך רב חיסדא אומר שאפשר לצאת ידי חובת מרור במרירתא דאגמא? 2 תשובות. 1, אמר אביי, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה. דבר שהיו לו כמה שמות, נגיד דבר שיש לו כמה מינים וכל מין יש לו שם בפני עצמו, וזה היה לפני מתן תורה, ובאת התורה והקפידה עליה, והתורה לא מזכירה את אותם שמות נוספות, ומקפיד לכתוב רק אחד, בידוע שיש לו שם לוואי, והתורה באה למעט אותם דברים הנוספים. והני לגבי המרור לא נשתנה שמיו קודם מתן תורה כלל. לפני מתן תורה מה שאנחנו אוכלים בתור מרור היה נקרא מרור, לא סוגים שונים של מרור. אז לכן כשהתורה כותבת מרורים, היא בא, לא באה להפוקה נקרא זה מרורים נוספים. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, שיש בו מכמה מינים, וכל אחד שם לוואי לא כמו איזוב כוכלית, וקודם מתן תורה היה זה שמו, היה לפני מתן תורה היה דבר שנקרא איזוב כוכלית. ובת התורה הקפידה שכתוב בכמה מקומות איזו, ולא נכתב באחד מהם אחד משמות הללו. אתה לא תמצא בתורה אף פעם לא איזוב כוכלי, איזוב מדברי. כל פעם שהתורה רוצה לדבר על איזוב היא אומר רק איזוב. למרות שהיו כל מיני איזובים נוספים קודם מתנועה בשמם, שמה מינה הסתם איזוב כפיד, רחמן התורה הקפידה על סתם איזוב. אבל לגבי מתן תורה ולגבי מרור זה לא היה, זה לא היה. אני אומר רש"י מרירתא לא נשתנה שמם קודם מתן תורה, כשניתנה תורה לא היו קרויים אלא מרור סתם. או כשהזכיר מרורים הפסוק אומר על מצות ומורים יאכלו, אף זה היה במשמע גם המרירתא דאגמא היה כלול. אנחנו נמשיך בגמרא רבה, תשובה שנייה איך זה שאנחנו משתמשים או מותר להשתמש במריחת דאגמה בזמן שאין להשתמש בדבר שיש לו שם לוואי. אז רבה אמר הני מריחת דא סתם השמיו והי דקרי דהוא מריחת דאגמה, המילה דאגמה משום דמשתקח באגמה, זה רק הוראה איפה למצוא אותו. זה מרור, זה מרור כמו כל סתם מרור. זה שקוראים לו מרירת דאגמה, זה אומר שאפשר באגם למצוא אותו. אבל לא מין נוסף, או אפילו זה לא שם לוואי כמו שיש אצל האזוב. אז אמרנו מקודם אמר רב חיסדא, איגי בחד לא שמי אגד, אם אתה קושר דבר בפני עצמו, זה לא נקרא אגד. שלוש שמי אגד, שלושה פריטים בודדים נפרדים שאתה קושר אותם יחד, זה נקרא אגד או חבילה. שניים מחלוקת רב יוסי ורבנן תתנן. אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, אחר כך הגמרא תקשה על מה שאנחנו חושבים כעת, ואז הגמרא תגיד איפוך ולהפוך את השיטות ונקבל תמונה ברורה יותר. ובכן, ראינו פה, קראנו ששניים מחלוקת רב יוסי ורבנן דתנן. מצפת איזוב שלושה כלכים, מה שאומר כלכים שורשים, ובהן שלושה גבעולים, מה שכותב ובהן שלושה גבעולים, גבעול לכל כלח. גבעול הוא קנה האמצעי שהזרע בראשו כקנבוס ופשטן. רב יוסי ממשיך הגמרא, רב יוסי אומר מצוות איזוב שלושה גבעולים ושיעריו שניים וגרדומיו כלשהו. רש"י, רב יוסי אומר לכמן מפרש פלוגתיו. אז כבר מראש אנחנו לא מקבלים תמונה ברורה, אבל צריכים עדיין להתייחס לפרטים האלו. ושיעריו, כותב רש"י, אם נפל אחד לאחר זמן שיעריו כשרים בשניים. גרדומיו, כשמזין בו פעמים הרבה, מתוך שגבעולין רכים, משתברים, וכל שהוא המשתייר באגודה, כשר, ובלבד שישתייר מכל אחד ואחד, כל שהוא שתי שם אגודתו קיימת. חזרה לגמרא, כה סלקא דייתן מדשיריו שניים, מה שרב יוסי ציין, תחילתו נמי שניים, והי דקטני שלושה למצווה. רב יוסי באמת הזכיר שלושה, אמר מצוות איזוב שלושה. אבל מה? מעיקר הדין אפשר להתחיל את האגודת איזוב בשני קלחים. או שני גבעולים. ומדרב יוסי שלושה למצווה, לרבנן שלושה לעקב. הרבנן מחמירים יותר. אז מה אנחנו רואים מכאן? ואנחנו כבקבנו במכוון, תחילתו נמי שניים. אמרנו מקודם ששניים, ככה חפיסת אמר, שניים מחלוקת רב יוסי ורבנן. האם זה נקרא אגודה? לפי תנא קמא לא, לפי רב יוסי כן. הגמרא שואלת, והתניא, אנחנו נראה פה ברייתא שבו רב יוסי מקפיד על שלושה, כלומר שלושה מעקבים לו, כמו שנאמר לפני כן. והתניא, קושיה, רב יוסי אומר, איזוב שתחילתו שניים ושיריו אחד פסול, ואינו כשיר עד שיהי תחילתו שלושה ושיריו שניים. בקיצור, תחילתו שלושה אומר לנו שלפי רבי יוסי שלושה מעכבים. אז הוא אומר את הגמרא, איפוך לרבי יוסי שלושה לעכב, לרבנן שלושה למצווה. זה לכתחילה, אבל שניים כשר. אז שוב פעם, מה שנאמר מוקדם יותר על ידי רב חיסדא ששניים מחלוק רבי יוסי ורבנן, זה עדיין ככה, רק ש רבי יוסי הוא הדעה שמצריך מחייב שלושה, ורבנן אומרים שמעיקר הדין מספיק שניים. והתניא כאן זה בניחותא, זה סיוע, וזה גם תחילת נקודה שממשיך עד שורה הראשונה בעמוד ב'. והתניא בניחותא, ואנחנו מביאים שיטת הרבנן, למרות שהשם רבנן לא כתוב, אבל זה כן שיטת רבנן, כי ראינו מקודם רבי יוסי אומר שלושה לעקב, כאן אנחנו נראה לא כך. והתניא שיטת הרבנן, איזוב שתחילתו שניים ושיריו אחד כשר, זה כבר סיוע למה שאמרנו מקודם. הברייתא ממשיכה, אבל יש כאן קטע שהוא לא ברור בהמשך, והגמרא תתייחס לזה. ואינו פסול עד שאי תחילתו ושיריו אחד. כאן בסוף נאמר, והגמרא מקשה, שיריו אחד פסול, האמרת שיריו אחד כשר. כך אמרנו שתי שורות וכבקבנו את זה. ממשיך הגמרא לעמוד ב', אלא אימה עד שתהי תחילתו כשיריו אחד. מתי הוא פסול? רק אם בהתחלה התחלת עם רק אחד. אבל אם התחלת בשניים ונוצר שיריים של אחד, זה קשה לפי הרבנן. יש כאן משולש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה דוגמאות של דברים הנאגדים ובכל זאת קשרים לסכך. נוסיף או נזכיר לעצמנו שבשונה למה שלמדנו במשנה בי"ב עמוד א', שם כתוב חבילי קש, חבילי עצים, חבילי זרדים, אין מסחכים בהם. כאן נראה משהו אחר, אז וגם אנחנו נסביר. הגמרא, שורה שנייה מראש, עמוד הרש מראה, אמר, הני איסורייתא דסורה, לאסור זה לקשור, רואים בתורה, לאסור רכבו, זה לקשור את הקרון לסוסים. רשי כותב איסוויתא דסואה חבילי קנים שהיו עושים למכור בשוק ומוכרים אותם במניין. היה אפשר למכור קנים בודדים, קנה, אבל המנהג הייתה למכור בחבילות, חבילות של קנים, חבילה אחת, שתי חבילות, שלוש חבילות. כל הקשירה של הקנים היה לשם מחירה, לא לשום מטרה אחרת, לא כמו אצל נגיד קש, לא מתייחסים לקשים בודדים, יוצרים בלוקים של קש כדי להכיל הסוסים, מאכל סוס, אז קושרים אותם לא רק לשם עניין אלא כדי שיהיה מחובר בחבילה. החבילה, אולי אפשר להגדיר בעניין חבילי קש, זה מטרה בפני עצמה, לא איזושהי נוחות לשם מחירה. אז מאחר שכן, אנחנו אומרים לגבי האיסורייתא דסורה שהם חבילי קנים, אפשר לשים חבילה של קנים על הסוכה לשם שכח ואין שום בעיה. נקרא את זה עוד פעם בגמרא, הני איסורייתא דסור מסחרים בהן אף אגב דאוגדן, למרות שהם מאוגדים, הם חבילות, והגמרא מסביר למניינה באלמה הוא דאגדן, האיגוד הוא רק לצורך מחירה במניין. ונציין מה שמובא ברשי, ואין כאן משום גזירת אוצר. אנחנו למדנו בעבר מה זה גזירת אוצר, שאדם יש לו מחסן של חבילות, הוא מרים אותם על גבי סוכה ומאסף אותם ושם הוא מחסן אותם, ובחג הסוכות נכנס ומסתכל מעל ראשו, הנה דבר שראוי לסחח, אבל הוא לא שם אותם לשם צל בכלל, זה היה לשם מחסן. וממילא שמה, זה מה שתיארנו, זה נקרא באמת מה שזה נקרא אוצר. וגם אם אתה כן שם חבילי קש לשם שכח, אנחנו גוזרים לא להשתמש בה כסוכה, עתו המקרה שתיארנו מקודם, שזה נקרא גזרת אוצר. בעניין זה פה, החבילות של קנים, אם אתה שם אותם לשם שכח על הסוכה, אומרים מותר, ולא לא גוזרים, לא אוסרים עתו מקרה שתיכנס לסוכה שיש או שיש מחסן של חבילי קנים על ראשך. ממשיך הגמרא, אנחנו גם מפנים לציור מספר 193. אמר רבי אבא, הני צריפי דאורבני. רשי כותב, ואני מסתמך בעיקר על הציור, בכל זאת רשי כותב, צריפי כמין כוך עגול, ככובע, ונחבאים בתוכו ציידי עופות. הצייד, הוא נכנס לשם, אז בזמן שהעופות נוחתות, הוא יכול בככה לתפוס אותם מקרוב. איך זה נראה? זה נראה כמו שרשימה, ככובע דאורבני, עשוי, ממשיך רשי, עשוי מענפי ערבות, וגודלין אותן מתחתיו. גודלין כמו, זה מילה כמו אצציצית, אומרים גדילין תעשה לך, זה קשירה. כאן זה מין אריגה מלמטה, מתחתיו פיו רחב, ולמעלה קושרים ראשי הנצרים בחבר קשר אחד, כאין כלי מצודות שצדים דגים קטנים שעושים בגומה, או קנים שקורין ומביאים לשון לועזי, אבל אין בצריף שלושה וארבעה בתי אריגה כמו למצודה. זה קצת שונה מאותו מצודת דגים. אז אנחנו מתארים ערבות יחסי ארוכות, קשר אחד למעלה כדי באמת לתפוס אותם, ולמטה מין אריגה רק שהכל לא יתפזר. אז אומרת הגמרא, רבי אבא מספר לנו, כיוון שהותרה ראשי מעדנים שלהן כשרין. ברגע שאתה מתיר את הקשר העליון, אותו קשר חזק שקשר את כולם, כל הערבות יחד, אתה יכול לשים אותו ככה על הסוכה. אבל אמרנו שבתחתית הם עדיין יש מין אריגה למטה שבהם עדיין הם מחוברים, הם נקשרים זה לזה. והעד האגידי, שואל תגמר, והאגידי מיטתי, איך אתה מתיר על ידי התרת הקשר עליון, מה לגבי אותו קשר למטה, האיגוד למטה? אמר רב פאפה, דשרי להו. כן, הוא אומר זה בעיה, אז אתה צריך לשחרר אותם, להתיר את אותם גם מלמטה. רש"י כותב, דשרי להו, מתיר ראשי אחות שהוא קלוע בו, ואינו צריך להפקיע הקליעה. אתה רק מתיר את הקשר של אותו חוט שכל החלק התחתון נערג בו, אתה מתיר את החוט, אבל אתה לא צריך להוציא את החוט, להפקיע את הקליעה. עוד גישה, רב הונא אברי דרבישו אמר, ממשיך הגמרא, אפילו תימא דלא שריד, אתה לא מטפל בחלק התחתון הזה. למה? כל אגד שאינו עשוי לטלטלו, לא שמי אגד. הרי אותו חלק תחתון הוא לא קשור חזק, הוא לא נאגד חזק או נארג חזק. אם אתה, אחרי שאתה משחרר את החלק העליון, אותו קשר חזק שכל הערבות היו צמודים למעלה, היה צר מלמעלה אמרנו, רחב מלמטה כדי שהצייד יכול להיכנס לתוכו, אותו חלק תחתון, אם אתה אחרי שאתה משחרר את הקשר עליון תנסה לסחוב אותו, הכל יתפרק, הוא לא קלוע חזק מלמטה, לכן הוא נקרא אגד שאינו עשוי לטלטלו. אז זה לא נקרא אגד, לא נקרא חבילה, ולכן אפשר גם בלי להתיר את החוט התחתון לשחק עם הצריף הדאורבני, והוא יהיה קשה לסחך. אמר רבי אבא, אמר שמואל, ירקות שמרו חכמים, אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. הנה שוב פעם אנחנו מזכירים מרור, מה אפשר לומר לגבי אותם ירקות? שלוש נקודות יובאו כאן בגמרא. אחד, מביאים את התומה, זה בעניין אוהל התומה, ואין חוצצים בפני התומה. אני אציין מיד שזה דרבנן, מעיקר הדין הם כן חוצצים בפני התומה, כי הם אינם ראויים למאכל אדם. דבר שמקבל תומה כמו אוכלין אינו חוצץ בפני התומה, והדבר שאינו אוכל הוא כן יכול לחצוץ בפני התומה. כלומר, יש כזית מנמת מתחת לדבר הזה, ועוד דבר טהור מעליו, התומה לא יעבור, זה נקרא חוצץ, חציצה. אבל מדרבנן אנחנו אומרים אינם חוצצים בפני התומה, ואנחנו נגיע להסבר הדברים עוד מעט. שלוש, הוא פוסלין בסוכה משום אוויר. כלומר, הם ראויים מעיקר הדין לסחך, אבל עם הזמן הם מתייבשים, מתכווצים, ואם אתה סומך על הדברים האלו, שאת הירקות האלו שהם דקיקים, ועם הזמן הם התייבשו, ואתה סמכת עליהם לסחך, ואתה מסתכל מעלה, ופתאום אתה מגלה שאחרי שהתכווצו נוצר אוויר. עכשיו, אנחנו אומרים מראש, שאם אתה שם אותם, הם פסולים לסכך כמו אוויר, זה אומר לנו בשלושה טפחים, שלושה טפחים שלהם על הסוכה כבר פוסלת את ה... פסול לשם סכך, כמו שאוויר פסול בשלושה טפחים. זה דווקא חומרה, כי אם היינו מתייחסים אל הצמחים האלו, נקרא ירקות האלו, כסכך פסול, השיעור היה רק אם יש ארבע טפחים שלו, אז הוא פוסל את הסוכה. מהי טעמה? שואלת הגמרא, למה אתה אומר שדינם כמו אוויר? תשובה, כיוון דלכי יבשי פרחי ונפלי, מאחר שכשהם מתייבשים הם פשוט מתפורים ונופלים, כמן דלית נהודמי, לא כמו סכך פסול שעשית, שמת ברזלים למעלה, הם יישארו שם, זה נקרא סכך פסול שפוסל את הסוכה בארבע טפחים. כאן יש שיקול נוסף, דהיינו הם מסוגלים להתייבש ולהתפורר בזמן קצר, ואז נשאר באמת אוויר, אז גם אם הם עדיין שם, הם עוד לא התייבשו, בכל זאת פוסלים בשלושה טפחים. אנחנו נסתכל ברש"י, הוא מסביר את הפרטים, את שלושת ההלכות האלו, אבל אני שמתי לב שרש"י לא עוקב אחרי הסדר של הגמרא, ואנחנו ניסינו להבליט את ההסברים ברש"י עם סימון, עם סימון צורת כתר. אז הדבר הראשון שאתם רואים ברש"י המסומן אצלנו, אין חוצצין, זה בגמרא הייתה הלכה שנייה, ואחר כך הוא מתייחס למביאים את הטומאה ובסוף פוסלים בסוכה. עכשיו הרש"י, ירקות שמו חכמים ופסח של מייסי בעין ידי מרור, חזרת, אולשין, שאר חברותיהן, המשנה במסכת פסחים נותנת רשימה, דקות הן, מביא תיאור בלועזי, הלכך, ממשיך רש"י, אין חוצצין בפני הטומאה, הם סיכך בהן גג, לא דווקא סוכה של מצווה, השתמש מהם כחומר לתקרה, לעשות גג. ומדרבנן הוא דגזור עליו, מה שאמרנו פה שאין חוצצין בפני הטומאה, זה דרבנן שלא יסמכו עליהם לחוץ, כלומר לשון חוצץ, לחוץ בפני הטומאה, שלא לסמוך על כך שאם טומאה נמצא בתוך אותו מבנה שגגו מהירקות אלו, שאתה יכול להעביר מעליו דבר טהור ולסמוך על כך שהגג הזה חוצץ, לא, לא, דילמה סמכי עליו לכי יב שינמי, אולי יסמכו על הגג הזה לחצוץ בפני הטומאה גם אחרי שהם מתייבשים. אמרנו שהם מתייבשים הם מתפורים ואין גג. מיהו? בעודן לכין חוצצים מדורייתא, משום דלא מקבלי טומאה, דלאו מאכל אדם נינו. ולכי יבשי אין חצי צטן, חצי צק ומפרש, דמפריחי, הם מתפורים ונפלי. וכשזה מגיע לכך, אדם כבר לא שם לב שנוצר חורים, ועדיין חושב שמה שעבר מעל הגג טהור, בזמן שזה כבר לא. בגלל החורים שהטומאה יעבור את הגג. במצב כזה ומביאים את הטומאה בעודן לכין, וכל כמה דלא יבשי אוהל הוא מדורייתא. לכן אם יש אחד מהירקות האלו, נגיד הוא ירק ארוך יחסית, ואתה שם מתחתיו כזית מן המת, ובהמשך משהו טהור, אותו פריט ייתמי, בגלל שהירק הזה שמהיל עליהם מביא את הטומאה מהטומאה לפריט. הוא פוסלים בסוכה משום אוויר, כשאוויר פוסל בה, דהיינו בשלושה טפחים, כן מקומן בפרקים אוויר בשלושה ולא משארינן והוא לפסול כשיעור שער שכך פסול דאוכל או ראוי לקבל תומה הוא והוא שכך פסול אינו פוסל אלא בארבע טפחים באמצע וארבע אמות מן הצד כל זה לא אומרים כאן אלא כי אוויר דיינינה והוא לחומרה ובשלושה בשלושה טפחים זה כבר פוסל את הסוכה. כעת אנחנו מתחילים סוגיה חדשה ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו ידות. אנחנו מציינים שזה ממשיך עד י' עמוד א'. יד פירות דבר המקבל טומאה. הרבה צמחים, אולי כל הצמחים, ירקות, פירות, מחוברים לענפים, לגזעים. החיבור מעל הפרי, אותו אני מתכוון לגבעול או הפטוטרת, כלומר אותו חלק, ניקח לדוגמה תפוח עץ, באמצע החלק העליון שלו יש מין חתיכת עץ, הפטוטרת או גבעול, שהוא מחובר לענף שממנו התפוח צומח. אז החלק הזה נקרא בלשון חז"ל יד, כמו ידית. אתה יכול לטלטל את הפרי בזה שאתה אוחז בפטוטרת, בגבעול הזה. הוא בדרך כלל הוא נקרא, הוא אמרנו הוא נקרא יד לפרי, והוא כמו הפרי מקבל טומאה, הוא שימושי וממילא הוא מקבל טומאה, ובכך הוא גם יכול להעביר טומאה. אם בוא נגיד לקחת את התפוח עץ עם הפטוטרת ונגעת את הפטוטרת בשרץ מת, בעוד המחובר לתפוח עץ, תפוח עץ עצמו לא נגע בשרץ המת, אבל התפוח יהיה טמא בגלל שהיד מעביר את הטומאה גם כן. ובכך כשהוא דבר מקבל טומאה, ידות הם פסולים לסכך, כי אמרנו סכך הוא צריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה. לא מסכחים עם שמים, למשל לא שמים תירס על על הסוכה לשם סכך, כי זה אוכל, אוכל מקבל טומאה. לא רק האוכל, גם ידות האוכל מקבלים טומאה. זה באופן כללי. במצבים שאתה לא רוצה את החיבור הזה, אתה היית מעדיף שהוא לא שם, אותם ידות, אז הם לא מקבלים טומאה. ואם אני שם אותם על הסוכה, הם יכולים להיות כשרים לסכך. בגמרא אנחנו נראה מעוינים, והם מבליטים שני מצבים, הבוצר לגת, גם בוצר ענבים לשם יצירת יין. כל הענבים האלו הם קשורים יחד באשכול. שתיים, הקוצר לסכך, אתה קוצר שיבלי תבועה. התבוע עצמה זה אוכל, הוא אותם גרגירים, שעורה או חיטה אינם רואים לסכך, אבל יש לנו כל הגבעול, וזה ארוך כשמדובר בתבועה, אז אדם קצר לסכך. ביטול היד, איך מבטלים יד אם יש צורך לכך? על ידי מחשבה או על ידי מעשה, כמו שאתה קוטש אותם. אנחנו כמובן בגמרא נתייחס לכל הפרטים האלו, אז זה ישמש אותנו רק ככותרת לבינתיים. עכשיו הגמרא. ואמר רבי אבא, אמר רב הונה, הבוצר לגת אין לו ידות. רש"י כותב, הבוצר לגת, שלוש שורות מתחת לגמרא, הבוצר ענבים לדרוך אותם, אין להם ידות להביא העץ, אותו פטוטרת, טומאה על האוכל. אם אותו עץ נוגע לדבר המטמא, הוא לא יעביר, הוא לא יהווה צינור להעביר טומאה לאוכל, לפי שאינו צריך לבית אחיזה. הוא לא צריך את העצים האלו המחוברים לענבים, הפטוטרות המחוברים לענבים, ולא ניחה להיבהן. הוא אפילו לא רוצה אותם. וכי יתרה בידות לטומאה, ועובר עוטב, מסכת חולין, יש פסוק שמרבה, לא רק האוכל מקבל טומאה, וגם הידות מקבלים טומאה. הנימילי, ביד הצריכה, או בכלי, או באוכל. יש גם ידות הכלים, שיש אותו עיקרון. נחזור לגמרא. ורב מנשי בר גדה, אמר רב הונה, תשימו לב כאן, שתי דעות ברב הונה, קודם ראינו רבי אבא, עכשיו רב מנשיה. הקוצר לסכך אין לו ידות. המושג של ידות יש לו נפקא מינה גם לגבי סוגייתנו, גם לגבי מסכתנו. אנחנו שוב פעם נעזר ברשי. הקוצר לסכך אין הקשין מביאים טומאה על האוכל. אז קצרת תבואה, יש לו גבעול ארוך, זה הקש, ובצמרת בסוף בקצה יש האוכל, התבואה. אותם קשים לא מביאים טומאה לאוכל, דלא ניחלה בחיבורים. דאוכל בסכך לא מבאי, ואילב דפסולת מרובה עליו הווה פסיל לה לסוכה. אם לא שהקשים הם תופסים יותר מקום, הם רוב בניגוד לאוכל, האוכל היה פוסל, היה פסול לסכך. רק בעניין המבט, בעניין הבוצר לגת, שם הביטול של היד או האי הגדרה כיד, זה היה מטעם שהיד עצמו לא רצית. בעניין קוצר לסכך, זה בעצם האוכל אתה לא רוצה, ומאחר שאתה לא רוצה את האוכל, אתה לא מעוניין בחיבור בין האוכל לקש. אז התוצאה זה אותו תוצאה, שאין כאן יד, רק ש זה יכול להיות נקודה מבבלת, שבבוצר לגת אתה לא מעוניין ביד עצמו, ובקוצר לסכך אתה לא מעוניין בחיבור עם האוכל. עכשיו, יש לבדוק שתי שיטות או שני מימרות פה, רבי אבא ורב מנשיה. מן דאמר קוצר, שבמקרה שקוצר לסכך, שאין יד. אגב, לא אמרנו, אבל אם אתה אומר אין יד, זה אומר שאתה יכול לסכך בו, אתה לא צריך לבטל אותו, אתה לא צריך לבטל אותו עם ענפים אחרים שקשרים לסכך, כי הרי זה לא נקרא יד, הוא לא מקבל טומאה, אז הוא יכול לשמש כסכך עצמו. אז מה דימה קוצר של רב מנשיה, שבמקרה הזה אין יד, כל שכן בוצר במקרה של הענבים והפטוטרות שם, זה לא ניחלה, הוא בכלל לא רוצים אותם, זה לא נמצא, שלא יספגו לחמרי, ליין. הרי אתה מביא את כל הענבים האלו ליצירת יין, לדרוך אותם שהנוזלים יצא מה מהענבים, אתה לא רוצה איזו גופים זר, נוספים, נקרא זה גופים זרים כמו העצים האלו, הפטוטרות, הם רק מוצצים, הם סופגים את היין. אז אם, אם כמו שרב מנשיה דיבר על קוצר לסכך, ששם אין אחד פוגע בשני כל כך, ובכל זאת אין יד, בוודאי בוצר לגד אין יד, זה לא יד. מה דיאמר בוצר, הדוגמה של רבי אבא הביא, שאין לו ידות, שאין לו דין יד, עם כל המשתמע מכך, אבל קוצר יש לו ידות, שקוצר לסכך. היד, המושג של יד, קיים. ויש, לגבי סיכוך לסוכה, יש לו נפקא מינה שלא יסכך בהם. למה יש יד? למה יש הגדרה הלכתי של יד? תניחה לי דליסכך בהו הסוכך, המסכך עם קשים, עם האוכל המחובר להם, דווקא מעוניין שהאוכל יהיה שם, כי איך ידלו ליבדרן, הם מוסיפים כובד. ליבדרן זה פיזור, כי איך ידלו ליבדרן כדי שלא יתפזרו. רשי כותב, דלו ליבדרן ניחלי באוכל המחובר בהן, שאם יבדיל ראשי שיבולי מן הקשים, שמה יתפזרו וילכו לאיבוד. אתה באמת רוצה את הקש כדי לשמש כסכך, אז אתה גם מעוניין באוכל שהוא מכביד, אבל כל זה גורם לכך שיש ידות, אז אם יש, אם הן מוגדרות כידות, אז אתה לא יכול לשמש בהם כסכך, כי הם דברים המקבלים תומה. כעת הוא מעלה שאלה, נשים לב שאלה ארוכה, נאמר דרב מנשיה בר גדה, תנאי היא שעמדתו הוא מחלוקת תנאים. אם תשאלו למה מדגישים רק השם שלו, ומה עם רבי אבא, אנחנו נראה בהמשך שלפי רבי אבא זה ברור שהוא מחלוקת תנאים, שרק צד אחד יקבל את שיטתו. מה לגבי רבי נשיא? זה היה השאלה. עוד לא ראינו. המקור שבו מופיעים דעות התנאים. עכשיו נתחיל את השאלה, נאמר דרב מנשיה בר גדה תנאי אי דתניא סוחי תאנים ובהם תאנים. סוחי תאנים, רשי מסביר, ענפי תאנים. הגמרא ממשיכה, פרחילין ובהן ענבים, קשים ובהם שיבלים, מכבדות ובהן תמרים, כולן עם פסולת מרובה על האוכלים, כשרה, כשרה לסכך, ואם לאו, פסולה. אחרים אומרים, עד שיהיו קשים מרובים על הידות ועל האוכלים. אז רואים, לפי אחרים, קיים פה ידות, וצריכים לבטל אותם עם סכך כשר. דיינו הקשים פה, אז אם הקש רוב על הידות וגם על האוכלים, אז בסדר, לפי התנא קמא היה צורך לבטל רק האוכל, כלומר היד הוא לא נחשב, הוא לא בעיה. מי לאו בהא כמפלגי דמור סבר האחרים יש להן ידות ולכן צריך לבטל גם אותם, ומור סבר אין להן ידות. ורבי אבא, שהוא אמר בוצר לגת אין ידות, אבל קוצר לסכך יש ידות, ודאי תנאי היא, ראינו פה התנקמה שאומר אין כאן ידות. לפי רבי אבא, בקוצר לסכך יש ידות. התנקמה, אני חוזר עוד פעם, התנקמה הזכיר גם קשין ובעים שיבלים, והוא אומר יש צורך לבטל רק האוכל, לא הידות. ורבי אבא טוען שאולי בבוצר לגעת אין ידות, אבל קוצר לסחף יש ידות. אז הוא לא מסתדר עם התנקמה, הוא יכול להסתדר רק עם האחרים. רשי כותב לרבי אבא, הוא אומר בוצר אין לו ידות אבל קוצר יש לו, ודאי תנאי היא על כוחי מבעי למימר ענדי אמרי כאחים. אני מסתדר רק עם השיטה האחרונה, אחרים דאמרי יש לו. ראינו שהשיטת האחרים מחייב ביטול הידות, זה אומר שהם קיימים כידות. דאילו תנקמה שסובר אין ידות, כי זה לא העסיק אותו לבטל הידות, הידות לא מפריעים לנו, רק האוכל לא מתוקם כבתי, דה אמר אין לו התנקמה בדיה אין ידות. וכאן רשי ממשיך עם דבר שאנחנו נראה עוד מעט בגמרא עצמה. ורשי ממשיך ואומר, ואי בקוצר לאכילה ונמלח לסיכוך. אם אנחנו רוצים להגיד שהסיבה שיש ידות הוא בגלל שהוא קצר לשם אכילה ורק אחר כך נמלח לסיכוך, כל שכן דהבי לי למימר יש לו. התנקמה היה צריך להגיד יש ידות, כי אם אתה רוצה אותו לאוכל אז יש לך עניין שיהיה גם היד, וכמר אין לו. התנקמה בכל זאת אומר אין ידות, הוא כך לא מתוקמה כרבי אבא. התנקמה לא יכול להיות כמו התנקמה. אז זה ודאי תנאי. ממשיך הגמרא ואנחנו מסיימים את השאלה. לרב מנשי בר גדא, שהוא סובר קוצר לסכך אין לו ידות, מי למה תנאי אי? האם הוא גם שנוי במחלוקת תנאים ואז הוא יסבור רק כתנא קמא? עוד פעם, לפי רב מנשיא שאומר קוצר לסכך שאפילו קוצר לסכך אין לו ידות, ובזמן שהאחרים היו בדעה שצריכים לבטל את היד כי יש ידות, אז האם רב מנשיא הוא מסתדר רק כאחד מהשיטות? ואז אנחנו נצטרך לומר שגם רב מנשיא הוא תנאי, היא כלומר שיטתו הוא מחלוק תנאי והוא מסתדר רק עם התנקמה. אמר לך רב מנשיא דכולי אלמה, כלומר תנקמה וגם אחרים, סברי הקוצר לסכך אין לו ידות. אם היה מדובר במצב כזה, מציאות כזאת שבן אדם קצר לשם סכך, לכל התנאים כאן אין לו ידות, הוא לא מעוניין בחיבור עם האוכל. האוכל הרי הוא פסול, אני רק חוזר מה שאמרנו בקודם ברשי, שהאוכל הוא פסול לסכך, אז מה עניינו שיהיה כאן אוכל? אז הוא לא מעוניין בכלל בחיבור הזה בין הקש לשיבולת, לגרגרים בקצה העליון שלו. אז אם היה מדובר בקוצר לסכך, אין לו ידות. אבל כאן רואים אחרים אומרים שיש ידות, צריכים לבטל אותם כדי שהסכך יהיה כשר. ואחר במה יסכינן, אומרת הגמרא, כגון שקוצצן לאכילה ונמלח עליהן לסיכוך. הוא קצץ את הקשים פה, השיבולים, במטרה שיהיה לשם אוכל. אז אם זה היה המטרה שלו, אז יש לו עניין שהאוכל יהיה מחובר לקש. נכון, אחר כך החליט שישתמש בקשים האלו לשם שחך. שואלת אומר, היא קצצה לאכילה. מי תמיו דרבנן? למה הם בדעה שהתנא קמא? למה הם בדעה שאין ידות? נשים לב שאנחנו התחלנו פה קושיה ארוכה, והוא ממשיך עד י' עמוד א', השורה הראשונה בשורות הרחבות. וכי תימה, כאן הפס הכפוש שאתם רואים בהגמות שלנו, השס עוזר, הגמות המסומנות, אנחנו הדגשנו עם פס כפול את הביטוי וכי תימה, ומהם הצעות כדי להסביר למה לפי התנא קמא אין צורך לבטל את הידות, אף על פי שנקצרו בתחילה לשם אוכל. אז הגמרא מציעה, וכי תימה, כסבי רבנן, כיוון דנים לך עליהן, הדגשנו בקבקוב המילה דנים לך, הוא שינה דעתו לסיכוך, עוד פעם, כיוון דנים לך עליהן לסיכוך, בטלה למחשבתו, כלומר, המחשבה הראשונית, שהיה לשם אוכל, ואז יש ידות. עכשיו הוא שינה דעתו, זה מבטל את הידות מלהיות יד, ומי בטלה למחשבה, בהכי. האם המחשבה הראשונית שלו מתבטלת רק בגלל שהוא שינה דעתו והתנן? יש כלל שאנחנו נראה עוד מעט, ורק נסכם לפני שנקרא אותו, אם קבעת משהו במחשבה, ואותו מחשבה קובע שהפריט יקבל תומה, כמו גמר כלי, אוכל, מחשבה שהתוצאה של המחשבה הראשונית הוא שיש קבלת תומה. הכלל אומר שמחשבה שנייה לא יכולה לשנות מה שקבעת במחשבה הראשונית. אם יש לך עניין לשנות את מה שקבעת על ידי מחשבה הראשונית, אתה צריך לעשות מעשה. ולכן ההצעה הזאת תרד. הצעה עוד פעם, שאולי בגלל שהוא שינה דעתו לשם שחך, זה מבטל את היד מלהיות יד, אבל שינוי מחשבה לא משנה מחשבה התחלתי. והתנן, נחזור לגמרא, כל הכלים, אנחנו ממשיכים ל-י' עמוד א', יורדים לידי תומה במחשבה. לידי תומה הכוונה היא התכנון שלך, התוכנית, המחשבה שלך יכול לגרום לכך שהפריט בעיניך נגמרה מלאכתו. למרות שאתה יכול להמשיך ביצירת הפריט לחומרים או יצירות, תוצאות נוספות אחרות, אבל קבעת במחשבה שאתה רוצה את הפריט כמו שהוא עכשיו, הוא ישמש אותך ככלי. זה אומר שהוא עכשיו מסוגל לקבל תומה. אם לא היית חושב עכשיו אלא ממתין וממשיך תהליכי ייצור לאיזושהי מוצר אחר, בינתיים לא היה הפריט מקבל תומה באמצע התהליך, אבל אמרת אני מרוצה כמו שהוא עכשיו. יש נפקמין למשל לגבי עיבוד אורות, יש שלב מסוים שאור מעובד יכול לשמש אותך כלמשל כיסוי שולחן או לשולחן ממש, האור מתקשה, הוא יכול להיות שולחן. אותו יריעת אור יכול היה, אם לא היית עוצר פה ומחליט להשתמש בו כשולחן, היה יכול ליצור ממנו רצועות לנעליים למשל. זה דורש עוד שלבי ייצור. אבל קבעת במחשבה, אני אוהב אותו ככה, אז הוא יקבל תומה. עכשיו זה שאתה משנה דעתך אחר כך, לא לא, אני רוצה ליצור מהיריית אור הזה רצועה, אבל קבעת מקודם שאתה רוצה אותו כשולחן, זה לא יעזור. זה הכוונה פה, שאנחנו אומרים אתה יכול לקבוע שהוא יהיה מקבל תומה בתור גמר מלאכה בפריט הזה בשלב הנוכחי, הוא יורד לידי תומה במחשבה ידי התכנון הזה, ואין עולים מתומתן אלא בשינוי מעשה. אם אתה רוצה לשנות דעתך, זה לא יעזור, אותו יריעה שקבעת שהוא ישמש אותך כעת לשולחן, זה שאתה מחליט אחרת אחר כך, לא אני רוצה ליצור מהם רצועות לסנדלים, הוא לא עוזר, והוא כבר יקבל תומה בשלב הזה, שלב הנוכחי. אם אתה כן רוצה לשנות דעתך, אז המשנה אומרת ואין עולים מתומתן, תומתן כוונה מיכולת לקבל תומה, אלא בשינוי מעשה. תכניס סכין בתוך אותה עירייה של אור, ותתחיל לחתוך לרצועות. אז עצם זה שהכנסת את הסכין לתוכו, זה כבר שינוי מעשה, שהמעשה מבטל מיד מעשה ומיד מחשבה, ומחשבה אינה מבטלת, וזה מה שכבכב, וזה העיקר בשבילנו כעת. מחשבה שנייה לא מבטלת, לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה. ממילא זה שהוא נמלח לשם סיכוך לא עוזר לגבי השיבלים לבטל את ההגדרה של יד, מאחר שהתחלת במחשבה קצרת לשם אוכל. ברגע שקצרת לשם אוכל, נקבע זהות יד על הקש, ולכן אתה לא יכול להגיד שהטעם לתנא קמא פה שאין לא יד, זה בגלל ששינית את דעתך. וכי תימא ממשיך הגמרא, הני מיני, מה שאמרנו עכשיו שמחשבה אינה מבטלת מחשבה כלים, זה בעניין יצירת כלים, כמו שהדגמנו מקודם, זה חשיבי, אבל ידעות לצורך אכילה נינו. זה הנושא שלנו קוצר וסחך, מדובר פה על קצירת תבועה, במחשבה נעשה ובמחשבה סלקה. שכן, תגיד שהמחשבה השנייה, התכנון השני, יכול לבטל את התכנון הראשוני, זה לא נכון, ועתנן. כל ידות האוכלים שבססן בגורן טהורות. בשלמה למדר בבססן היטיר אגודן שפיר. מה שהצענו עכשיו, שאם זה מדובר באוכל, מחשבה שנייה יכול לבטל את המחשבה הראשונה, זה אם אתה מפרש את המילה שבססן כדבר שאינו נחשב מעשה. התרת האיגוד, התרת הקשר, זה לא נחשב, זה לא מעשה. אז בסדר, אז אתה יכול להגיד מה שהצעת פה, בגלל שמדובר באוכל, הסיבה לתנא קמא שאין כאן ידו, בגלל ששינה דעתו. אלא למד יאמר מאי בססן, אנחנו עוד מעט נראה את המחלוקת הזאת, מה זה פירוש המילה בססן בהמשך, אבל יש עוד דעה מה זה בססן. בססן ממש הוא קטש אותם, זה מעשה שהוא קטש את הידות של האוכלים, מאיך אותם, ריסק אותם. מה יקל למימה? רואים שלפי הדעה הזאת לא מתבטלת הזהות או ההגדרה של יד על ידי מחשבה. אז מה יקל למימה? השאלה, למה לפי הרבנן, התנא קמא, שאם אתה רוצה להגיד שמדובר בקצץ לאכילה ונמלח דעתו, נמלח דעתו זה לא עוזר, זה לא נכנס, זה לא מעשה, אז למה הוא אומר אין ידות? הגמרא אומרת, הכה נמי בברייתא דליאל שהופיע בהם התנא קמא ואחרים, אתה יודע מה? שבססן ממש הוא קצר לאוכל, ולא ששינה דעתו, הוא מח, הוא ריסק, זה הבססן, קטש את הידות, ולכן אין ידות, אין הגדרה של זה. פיזית יש עדיין משהו מחובר, אמנם זה לא עץ קשיח, זה מרוסק, אבל הוא מחובר עדיין, אבל זה טוב, זה מספיק לבטל אותם. שואלת אומרת, אי הכי, מה הייתה מהיד האחרים? למה? יש עדיין ידות. הרי הוא ריסק אותם, איזו יד זה יכול לשמש? התשובה, דאמור כרבי יוסי. דתנן, רבי יוסי מתמה. שראינו את התנא קמא שאמר, כל ידות האוכלים שבססן בגוהן תורת, רבי יוסי מטמא. היי מי, שואלת הגמרא, בשלמה הטעם במחלוקת תנא קמא ורבי יוסי, שמדובר בגורן. עוד לא ראינו את המקור, עוד מעט אנחנו נראה את המקור. שם מדובר בגורן, זה מקום שיש מטרה ליצור קמח, מזון. אז אנחנו יכולים להבין רבי יוסי למה, למרות שהוא בסס, למה שהוא קטש אותם, עדיין יש יד, למה זה נחשב עדיין יד. אומרת הגמרא, אני קורא עוד פעם, בשלמה הטעם תעמד רבי יוסי חזיה, אותו פטוטרת, אותו חיבור, אותו קש מרוסק שעדיין מחובר עליו השיבולת, הגרגירים למעלה, זה ראוי לכל רבי שמעון בן לקיש. דאמר רבי שמעון בן לקיש, הועיל ראויות להופכן באתר. יש ציור 196. הרי אם מדובר בגורן, אנחנו מדברים במקום שאנחנו רוצים שהתבועה תתייבש, וכדי שהייבוש יהיה מקסימלית, בשלב מסוים אתה צריך להכניס אתר מתחת לאותם קשים רוסקים. למרות שזה מוסק, זה מועיל, זה עוזר להפיכת השיבלים למטרה שהזכרנו מקודם, לייבוש וליצירת קמח. אלא הכה שהוא נמלח עליו לסחח, למי חזיה? למה שיגידו האחרים שעדיין יש שם יד על קש מרוסק? אתה נכון קצרת אותם לשם אוכל, עשית מעשה, ריסקת, קטשת את הידות, ובכל זאת הם קיימים על סמך שיטת רבי יוסי שעדיין תמה. למה? מה הוא משמש? הגמרא עונה, חזי, יש עדיין עניין בחיבור הקש המרוסק עם השיבולת למעלה. לכי סתר, כשחג הסוכות מסתיים, כשהוא סותר, הוא מוריד את הסחך, למינקת להוא בגילהו. נראה ברשי, שורה שלישית מתחת לגמרא, בגילהו, בקשים שלהם יוחסו וינטלו ראשי השיבלים עמהם. אז הסברנו לסביעות רצוננו, שלפי רב מנשיה בר גדה, בעניין קוצר ישירות לסכך, זה המטרה, לא אוכל כלום, רק קוצר לסכך, לכל דעות התנאים שראינו, התנאים האחרים, אין ידות. אז איך הוא מסביר את הדעה, דעת האחרים, איך רב מנשיה מסביר דעת האחרים שלא יהיה חלוק עליו? תשובה, כי מדובר במי שקצר לשם אוכל, ואחר כך נמלח, אבל נמלח זה לא עניין שינוי מחשבה בגרידה, זה על ידי בססן שהוא עשה מעשה, ובכל זאת לפי האחרים יש צורך לאותו חיבור, ומתי הוא בא לידי ביטוי? בסוף סוכות, שהוא מוריד את הסכך, אז הוא יכול למשוך את השיבלים עם החלק המורסת של היד, ובטח הוא ירצה להשתמש בשיבלים כבר עבר סוכות, וככה זה מקל עליו התנועה, התזוזה של אותם שיבלי תבואה, בכך שיש עדיין חיבור עם היד המרוסק. הגמרא ממשיכה עכשיו, מתייחסת למחלוקת התנאים במקור, גופה. כל ידות האוכלים שבססן בגורן, תהורות, רבי יוסי מתאמה, מהי בססן? רבי יוחנן אמר בססן ממש, כמו שאמרנו מכל, הוא קטש אותם, הוא ריסק אותם. רבי אלעזר אומר, התיר אוגדן. הם היו קשורים יחד, ואז הוא התיר את האגד. זה נקרא בססן. בשלמה לרבי אלעזר, למה בססן התיר אוגדן, היינו מתאמה רבי יוסי, אני יכול להבין למה רבי יוסי אומר שהזהות של יד עדיין קיים. לא שינית אותם בכך שרק התרת את האיגוד. אלא לרבי יוחנן, אמר בססן, ממש, מה אם מתאמה רבי יוסי? אמר רבי שמעון לקיש, הועיל אוריות להופכן באתר. הזכרנו את המילה אתר, זה מביא אותנו למאמרה הבאה. אמר רבי אלעזר, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאתר? אנחנו יודעים, רואים בחומש, שיצחק ורבקה היו חסוכי ילדים, וכתוב, ויעתר יצחק לשם, וזה לשון תפילה. מה הדימוי הזה בין אתר, שהוא כלי, כמו מזלג גדול, ראיתם בציור, ובדרכו אנחנו הופכים את התבואה ליעל העיבוש שלו. מה המשמעות של המילה הזאת בקשר לתפילה? הגמונה, לא מלך, מה אתר זה מהפך את התבואה בגורן, ממקום למקום? זה מקיל, זה אותו הכלי שדרכו אתה מזיז התבואה ממקום למקום, והדגש פה על המילה מהפך. אף תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת אכזריות למידת רחמנות. זהו הכוח של תפילה, ואנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נתעכב על הדבר הזה, אבל הוא ראוי לכל תשומת לב וכל המכה שרק אפשר. מה היא כוחה של תפילה? רואים שהכוח שלו זה כביכול גורם לכך שהקדוש ברוך הוא ישנה את דעתו. אני אוסיף רק במאמר מוסגר, בסיפור בספר בראשית עם אברהם ואשתו שרה שנלקחה ידי אבי מלך, מלך הפלישתים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, זה פסוק מפורש בראשית פרק חף פסוק זין, הקדוש ברוך הוא מגיע ל נראה לאבי מלך ואומר לו, ואתה השב אשת האיש כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל השלח. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מחשיב, מתייחס לתפילה שאברהם יתפלל לטובת אבי מלך, וזה יגרום התפילה של הבשר בדם של כאן מדובר באברהם, זה יגרום לכך שאתה אבי מלך תחיה. אני לא חושב שצריך מקור יותר ברור, יותר שחור לבן לכוחה של תפילה, וממילא אפשר להבין את המשמעות של הגמרא שלנו, שתפילתן של צדיקים יכול לשנות דעתו של הבורא העולם בכבודו ועצמו כביכול. עד כאן שיעורנו להיום.